שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, סוף השבוע מתקרב, זה רץ מהר גם שאין חגים. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ הרגיל. סמי, אני מתחיל לשקול ברצינות לעבור מקפוצ'ינו, שזה הקפה העדיף עליי, לקפה שחור. זה גם יותר סטייל, וזה גם כנראה מאוד ישפר לי את...
תזרים המזומנים.
את החשבון, כי אתה יודע, החלב טס.
כן, כן. מחירי החלב עולים. כל שלוש החברות החלב הגדולות, שזה תנובה, שטראוס וטרה, הודיעו על העלאת מחירי החלב. אבל מה שמשך את תשומת ליבי בעניין הזה, זה ששר הכלכלה, ניר ברקת, פרסם אתמול הודעה שהוא הנחה את ראש רשות התחרות לבדוק אם יש מקום לפתוח בחקירה לתיאום מחירים, בין יצרניות המזון, והוא ככה קצת מותח ביקורת. הוא אומר, הגיע הזמן לטפל במונופולים של יצרני המזון הגדולים ולהגן על הציבור מהשתוללות המחירים שלהם. תנובה יושבת על המקרר שלנו בחלב, בעוף, בבשר, בירקות הקפואים וכו'. ורק דבר אחד חסר בהודעה שלו, הוא לא כתב שמי שנתן את ידו להעלאת המחירים, מי שאצלו בעצם הושגו הסכמות על העלאת מחירי החלב, זה לא אחר מאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וקדם לו גם שר האוצר הקודם אביגדור ליברמן. כלומר, יש פה קרטל בחסות ממשלת ישראל, קרטל של חלב, ולכן מה הוא מופתע שהם כולם עושות את אותו דבר בו זמנית? זה נכון שהם העלו או ניצלו את ההזדמנות לייקר גם מוצרים שלא מפוקחים. אבל העובדה שהם עושים את זה, זה בגלל שיש להם שולחן משותף כזה שבו הם יושבים, יש מועצת חלב, יש, כן. יש הרבה מאוד מועצות ייצור בתחום הזה, יש משרד האוצר שמאשר את זה. כן, ובעיקר, שר הכלכלה הוא לא זה שמורה לראש רשות התחרות באיזה חקירות לפתוח, זה רשות עצמאית. והיא זו שמחליטה אם יש בסיס לחקירה או אין בסיס לחקירה. סיבוב פוליטי ותו לא.
סיבוב פוליטי בריבוע או כפול, אני לא יודע איך לחשב את זה. פעם אחת באמת או הבורות או, אתה יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הראש קטן סביב העניין הזה של איך נקבע מחיר החלב. שתיים, בעצם זה שהוא מגלה שיש דבר כזה של תאומים, של מונופולים, של, אתה יודע, בסך הכל הוא כן קשור לרשות התחרות, הוא לא מורה באיזה חקירה לפתוח, אבל הוא היה אמור להיות קורב יותר לרשות התחרות וללמוד מה הם עושים, זה היה חלק מהעניין. עד עכשיו הוא לא גילה עניין בכלכלה, זה האמת, הוא התעסק עם 700 נושאים אחרים.
לא, ובלי שום קשר, אנחנו יודעים שכל העולם החקלאי בישראל הוא מקורטל, יש בו מועצות ייצור, יש בו מכסות, יש בו הרבה מאוד הסדרים מאוד מאוד קשיחים, שקשה מאוד להזיז אותם, אז אין בעיה, אם בזה רוצים לטפל בכל המקטעים, וגם לעבור לשיטה היותר אירופאית של סבסוד הרפתני, ולא אותו קרטל שאנחנו רואים היום, אז באמת זה ישפר את המצב. ורק עוד נתון אחד שהוא חשוב, בקר המדינה מפרסם אתמול דוח על שוק החלב, הוא אומר שמחירי החלב בישראל גבוהים ב-77% בהשוואה למדינות האיחוד האירופאי.
שם יש סובסידיות בחלק מהמקרה, אני לא יודע אם זה בדיוק הדבר הנכון להשוות את זה לאיחוד האירופאי.
כי שם יש סובסידיה ישירה.
יש סובסידיות, יש כוח אדיר לחקלאים, אתה יודע, הפרה הולנדית, ושאר הסיסמאות. שמתם לעניין, אני שמתי לב לידיעה מעניינת אחרת שלא בלתי קשורה לסיפור הזה. דיקטטור אחד, ארדואן. נמצא בצרות, אתה יודע, הוא בכלל לא בטוח שהוא יצליח להיבחר מחדש, למרות שהוא כבר סיים את המהפכה הדיקטטורית שלו כבר לפני כמה שנים, והרג את התקשורת, ולקח פיקוד על כמעט כל מערך כלכלי שנמצא שם, בחר בעצמו את נגיד הבנק המרכזי, קבע בעצמו את הריבית, וכרגע הוא מתקשה להתבחר מחדש על פי העסקרים, שם לא אוהבים אותו יותר, ולמה? כי הכלכלה בתחת.
כן.
אז תודה, לתשומת לב הדיקטטורים בפוטנציה אצלנו, הנושא של הכלכלה הוא חשוב.
כן, ורק לציין שהמחלבות והרפתנים וכל שוק החלב חולבות אותנו.
חולבות אותנו, טוב. כל אחד נתחיל. יותר וכל אחד פחות, יש רפתנים שיגידו לך שהם עובדים קשה ובקושי מתפרנסים, אבל נשים את זה בצד, כי אנחנו לא נפתור את מחיר החלב כרגע. כן, אנחנו יכולים לשים לב שרוב הצרות שלנו, כמו שתמיד מסתבר, אנחנו כבני אדם מייצרים לעצמנו. המשבר הפוליטי הוא מעשה שלנו, המתיחות הביטחונית היא גם כן מתח בין בני אדם, וגם משבר האקלים, אולי הגדול מכולם, נגרם כנראה על ידי האנושות. אבל שיא השיאים הוא כנראה הדבר הרבה. יש אפשרות שעוד חודש בדיוק יקרה אסון פיננסי וכלכלי עולמי. אם הפוליטיקאים בארצות הברית לא יצליחו להסכים על עדכון תקרת החוב של הממשלה, שזה מהלך פרלמנטרי טכני באופיו שמבוצע בשגרה מדי כמה שנים. האירוע יכול לגרום לחדלות פיראון של כל החובות של ארצות הברית, והוא כבר משפיע על שווקי האג"ח. אנחנו נדבר על זה עם דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית, כדי להבין האם באמריקה פשוט נהנים לשגע את עצמם ואת כל העולם.
אז אם אנחנו כבר באמריקה, יש עוד איזה משברון או משבר פיננסי שעדיין יכול להתגלגל גם לפתחנו. הוא משפיע בעצם, כי המשבר הזה הרי החל עם הקריסה של בנק סיליקון ואלי בנק. הוא נמשיך עם סגירת כמה בנקים קטנים, והשבוע קרס בנק פרסט ריפאבליק, בנק בינוני גדול, ובתיווך השלטונות הוא נמכר לענקית הבנקאות ג'יי פי מורגן. זה ענק שהופך להיות דומה בגודלו לבנק המרכזי, עם מאזן של כמעט 4 טריליון דולר. כדי להבין מדוע המשבר הזה מסרב להסתיים, מדוע מניות הבנקים בארצות הברית ממשיכות לרדת, וכיצד כל הדבר הזה מפיל את מניית בנק לאומי, אנחנו נדבר עם אלון גלזר, ראש יחידת המחקר בבית ההשקעות לידר שוקי הון.
אי אפשר כמובן בלי קצת פוליטיקה או הרבה פוליטיקה ובלי האירועים שמתרחשים כל יום בסקטור הציבורי, ולכן נעלה היום שאלה כואבת למדי. האם ישראל הגיע למצב בו אדם ראוי כבר לא יכול להתמנות לתפקיד בכיר בסקטור הציבורי, שכידוע שולטת בו קואליציית הימין, אם הוא או בני משפחתו מזוהים כשמאלנים, או כמקושרים למפלגה שלא בקואליציה? אבי ברלי, הפרשן הפוליטי, יעזור לנו לענות על השאלה הזו. יאללה, מתחילים. שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו. אנחנו רוצים שתסבירי לנו משהו. אנחנו מתרשמים שאם יש משבר באופק שבאמת הוא סוג של הטרלה, או משהו שמיוצר נטו על ידי בני אדם באופן מיותר לחלוטין, זה הסיפור של תקרת החוב. אז תתחילי עם הדבר הבסיסי, להגיד, מה זה התקרת החוב הזו?
של ארצות הברית כמובן, כן.
של ארצות הברית.
לפי החוק בארצות הברית יש הגבלה על הכסף שממשלת ארצות הברית יכולה ללוות, כדי לממן את הפעילות שלה. התקרה הנוכחית שנקבעה על פי הקונגרס היא 31.4 טריליון דולר, שזה סכום בלתי נתפס, yeah. אבל זה החוב של ארצות הברית.
כמה אפסים זה? כמה אפסים זה המספר הזה?
אבל זה באופן גלי כדי שפוליטיקאים לא ישתוללו יותר מדי, נכון? איזשהו סוג של מעצור על בזבוז של פוליטיקאים, כמו שאצלנו יש תקרת הוצאה וכל מיני מנגנונים אחרים בתקציב.
כן, בעיקרון. דרך אגב, כרגע, בגלל שיש משבר כזה בארצות הברית וויכוח על תקרת החוב, אני למשל מנסה לבדוק האם זה בכלל חוקתי לקבוע תקרה על החוב. זאת אומרת שהם באים בעצם לטרוף את כל ההנחה הזאת שאפשר בעצם להגביל את הממשל, כפי שראינו מאז שאנחנו חיים בערך, כל פעם שמגיעים לתקרה, אז הקונגרס או מיד מאשר להעלות אותה, או שהוא מתחיל, נכנס לקרב פוליטי, שאין לו שום קשר לתקרת החוב, אלא פשוט אמצעי מנוף לסחוט דברים.
אגב, רק צריך להגיד, זה לא שונה ממה שקורה כשיש לנו מסגרת אשראי בבנק, ואנחנו מגיעים לחריגה, מקבלים טלפון מהבנק ומתחיל בלגן.
קצת שונה, כי בעצם אתה צריך לשאת ולתת עם הבנק שלך, שהוא בעצם מעמיד לך את האשראי. פה ארצות הברית לא נושאת ונותנת עם אנושים שלה, אנושים שלה רוצים ללוות לה כמה שיותר בדרך כלל. יש פה מאבק פוליטי פנימי, האם אנחנו, זה כאילו אתה בתוך הבית, עם מישהו אחר במשפחה, שחשבון בנק המשותף שלכם, אומר, האם אנחנו רוצים כן. ללוות
אבל,
עוד כסף.
אבל במהות, אמריקה צומחת, כמו רוב המדינות, האוכלוסייה שם גדלה, טבעי שהכלכלה גדלה, ואם הכלכלה גדלה, גם החוב צריך לעלות. זה נראה משהו שהוא טכני במהותו, צריך מן הסתם לעשות אותו תוך כמה שנים, במדרגות סבירות, מה הם עושים מזה כזה תררם?
אז קודם כל, לא רק ברור שאם אוכלוסייה צומחת, אז החוב אמור לגדול באופן יחסי, אבל איך והכלכלה צומחת. איך שמודדים את החוב, הצורה יותר נכונה למדוד אותו ביחס לתמ"ג. כלומר, כמה ביחס לתמ"ג. וארצות הברית, החוב שלה הוא גדול מהתמ"ג, אתה לא מסתכל על גולמי או נקי, בכמה הוא גדול, אבל הוא די גדול, וזה גדל, זאת אומרת, זה גדל. עכשיו, הרעיון הוא שלהגדיל חובות זה מסוכן, כי ביום אחד אתה עלול להגיע למצב שלא תוכל לפרוע אותם, למעשה ארצות הברית אף פעם לא פרעה לגמרי את החוב שלה, היא כל הזמן מגלגלת אותו הלאה, כי יש תמיד מישהו שמוכן להלוות לה ולאפשר לה להמשיך לפעול. אבל אני חושבת שהמשבר שלפנינו לא קשור ממש לשאלה האם ארצות הברית חייבת יותר מדי או פחות מדי, והאם זה נכון להיות במצב כזה, אלא משהו אחר לגמרי. וזה בעצם המשבר הפוליטי.
אבל תראי, בעצם מי שצריך להכריע בקרב של ההורדת ידיים האלה, זה יושב ראש בית הנבחרים, שקווין מקארתי, שמצא זמן בכלל לבקר בישראל השבוע, להשאיר את המשבר הזה מאחוריו לכמה ימים, והוא דורש קיצוצי תקציב אכזריים בתמורה לזה שהחוב יעלה, שתקרת החוב תעלה. אבל למה הוא רוצה את הקיצוצים האלה? מה, כדי שהממשל יהיה פחות פופולרי, כדי שיותר קל לחזור?
היה מאבק בשנה שעברה על תוכנית תקציב להשקעה בתשתיות ירוקות, והרפובליקאים התנגדו לזה כמובן. בסופו של דבר זה הסתיים באיזושהי פשרה שבוא נגיד נחשבה לניצחון לנשיא ביידן. שארצות הברית באמת הוציא הרבה מאוד כסף, זה כמובן מביא פרנסה ומקומות עבודה ומתדלק קהילות וכולי. זה נקרא חוק המשרות, לא חוק התשתיות הירוקות, שאף אחד לא אוהב את הרעיון הזה. עכשיו הרפובליקאים אומרים, רגע, רגע, בואו נבטל חלק מהדברים האלה, אנחנו לא רוצים שתוציאו את הכסף הזה. אז עכשיו אתה יכול לחשוב שהרפובליקאים בעצם רוצים להפוך את ארצות הברית לרזה וזריזה יותר ופחות עמוסת חובות, אבל כשאתה רואה לאורך עשרות שנים, איזה ממשלים הגדילו חובות יותר?
כן, טוב, זה הציניות של הרפובליקאים שטוענים תמיד לממשלה רזה, ובפועל עושים ממשלה שמנה על הפרויקטים שחשובים להם. אבל אני, מטריד אותי דבר אחד, או מוזר לי דבר אחד. הרפובליקאים באמת מוכנים להפיל את הבית של כולם על הראש, ובשביל קצת להפריע לדמוקרטים. זאת אומרת, נגיד שהם לא חותמים על הדבר הזה, אם ארצות הברית נכנסת לחדלות פיראון, לדיפולט, ולא יכולה יותר לשרת את החוב שלה בגלל התקנה הטכנית הזו, גם ארצות הברית וגם כל העולם נכנסים אוטומטית למשבר אדיר. האג"חים האמריקאים זה הנכס הכי שכיר, הוא נמצא כמעט בכל תיק השקעות בינלאומי בעולם. לכאורה, הציבור יעניש אותם קשות אם הם יעשו את הדבר הזה.
נכון, אבל זה מה שנקרא באנגלית brinksmanship, זה הליכה על הקצה, או מה שנקרא משחק צ'יקן.
וצ'יקן לגמרי, כן.
אתה יודע, תעצרו אותי, אני הולך לפוצץ את המועדון, לשרוף אותו, מה שזה לא יהיה, וזה משחק פוליטי מוכר, ידוע, שבמקרים מסוימים לקחו אותו יותר רחוק, כמו שהיה בתקופת ממשל אובמה, שהייתה השבתה של הממשל, ארוכה מאוד. מה זה השבתה? הוציאו לחלט את כל העובדים, אמרו, אין לנו כסף לשלם להם.
תגידי, אבל כשאנחנו מדברים היום על איזונים ובלמים, לפחות אצלנו אנחנו מדברים, במונחים של הממשל האמריקאי, השיטה האמריקאית, אפשר להסתכל על זה דווקא באור חיובי, שזה סוג של איזונים ובלמים, איזשהו רסן על השלטון?
תראה, בין השיטה שלנו לשיטה שלהם יש
פגמים
בכל שיטה. לא, יש פגמים בכל שיטה, מפני ששם אין להם את הסקטוריאליות הנוקדנית שיש לנו כל שני בני אדם באוכלוסייה של המפלגה, אבל שתי המפלגות והמבנה של בית תחתון עליון ובית לבן גורמים לזה שיהיה הרבה פעמים פיצול ואז שיתוק. כלומר, כדי להצליח להגיע להישגים, ממשל צריך בעצם, או בוא נגיד בתקופות אחרות, הם היו מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה, גם עם האופוזיציה שלהם, על דברים חשובים, ולהצביע ביחד על דברים שהם קדמים. והיום מאוד קשה להגיע להסכמות האלה, לשלוח מה שנקרא יד משני עברי המעבר הפוליטי, משני עברי המתרס הפוליטי, גם אצלנו רואים את זה. זה תוצאה של אחת התוצאות של הכיתוב הפוליטי שיש בעולם היום. אתה רואה שממשלות ואופוזיציות לא מוכנות לעבוד אפילו למען הבוחרים שלהם. אם אתה זוכר את הנאום הידוע בלי כאב ובטן, אנחנו נסרב להכל ולא משנה כמה זה טוב לנו, לציבור הבוחרים שלנו, ואפילו לזכות, ליכולת שלנו להיבחר מחדש. עכשיו, דרך אגב, הרפובליקאים יודעים שאם הם יקצצו בבריאות, אם הם יקצצו בפיתוח לאומי, הבוחרים שלהם ישרפו אותם, הם פשוט ישרפו אותם, אז הם לא נוגעים בזה, הם לא מנסים לקצץ את זה, הם מנסים לשחק במקומות שבהם זה פחות משחק פוליטי מסוכן. אי אפשר להגיד ששני הצדדים הם תלית שכולה תחלת, אבל
אבל זה לא משחק פוליטי שגם המשקיעים בשווקים מבינים אותו, והם יודעים שבסופו של דבר זה יסתדר, עוד דולר לפה, דולר לשם, זה בטח לא מביא את כלכלת ארצות הברית לחדלות פירעון?
כן, רואים את זה, הדולר מתחילת השנה בקושי ירד מול סל של מטבעות, זה נקרא דולר אינדקס, ירד בפחות מ2%, איגרות החוב הארוכות דווקא עלו, התשואות שלהם ירדו, התשואות הקצרות עלו בגלל העלאת הריבית, אבל גם הן מתמתנות לאחרונה מאוד, אז לא רואים שהשוק מתמחר את הקטסטרופה הזו שמדברים עליה, ואני חושבת שאחד הדברים זה כלי של בעצם של הממשל, של הקואליציה במקרה הזה, לשחק נגד הסחטנות, זה להכריז שיום הדין מגיע, ואם הרפובליקאים לא ייתנו לנו לעלות את תקרת החוב, אז ארצות הברית תקרוס. דרך אגב, זה באמת יקרה, אם יהיה פה אסון לכולם, אבל הם משמיעים את האיומים האלה, כדי להעביר, יש פה משחק פוליטי שאפשר לשחק אותו משני הצדדים. זה בעצם הכלי שיש להם בשלב הזה, חוץ מאשר לנסות לשכנע, שזה כרגע הם עובדים על זה מאוד במרץ כדי לנסות להגיע לפשרה, בלי לוותר על ההישגים שהיו להם הישגים מאוד מרשים.
כך, אני מניח, תקני אותי אם את חושבת אחרת, כך גם צריך לקרוא את האיומים ואת הציטוטים של בכירים אמריקאים, בין אם בכירים במשרד, בממשל האמריקאי, בבנק המרכזי וכן הלאה, שאומרים, אם לא תטופל תקרת החוב עד ראשון ביוני, אז תקרה קטסטרופה תנכית. אלה פשוט דיבורים בשביל ללחוץ על הפוליטיקאים, לסגור עניין ולעשות את התיקון הזה, יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אף אחד לא באמת חושב שזה הולך לקרות, וזה חלק מהמסע ומתן. אמת?
תראה, כפתור אדום, אופציה גרעינית, נמצאת שם. כן. אפשר ללחוץ עליו. זאת אומרת, ב-1 ביוני ייגמר הכסף. אם עד אז לא יעלו תקרת החוב, יכול להיות שיכול למשוך עוד קצת זמן, למשוך מפה, למשוך משם, ולמשוך עוד כמה ימים. יגיע יום, והוא קרוב, הוא הרבה יותר קרוב מפני שהכנסות הממשל בחודשים האחרונים היו נמוכות מהתחזיות, לכן אמרו, 1 ביוני זה ה-X date, זאת אומרת, זה התאריך שבו, זהו, אנחנו לא נוכל לפרוע חובות, הם צריכים לפרוע איגרות חוב, אז מה הם יעשו? אז זה כן יכול לקרות, אבל אף אחד לא מאמין שהרפובליקאים כל כך הרסניים, שהם יגרמו לדבר כזה בשביל עוד סעיף בתקציב, פחות סעיף בתקציב. אתה יודע, יום אחד יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד, לא, באמת, לא אכפת לי, אני מחבל להתאבד ואני אפיל את הכל.
יפה, אז אנחנו נשאר במתח, כאילו שחסרים לנו סיבות לחרדה, הנה עוד אחת, ונמתין, יש לנו הרבה דברים שקבועים ב-1 ביוני, תוסיפי לזה עוד איזה 700 סיכונים אחרים שנמצאים באופק. דפנה, תודה רבה.
תודה.
כיף, ביי.
שלום לאלון גלזר.
אלון.
ראש יחידת המחקר בבית ההשקעות לידר שוקי הון. תשמע, אתה מסקר הרבה מאוד שנים את מניות הבנקים הישראלים, אנחנו יודעים שהם חווים תקופה נהדרת בשנים האחרונות, מעט מאוד תקלות, רווחיות מאוד גבוהה, אבל הנה, יום מאוד לא מוצלח עבר אתמול על המחזיקים במניות בנק לאומי, כל מניות הבנקים האחרים עלו, ודווקא בנק לאומי צנח, והסיבה היא בכלל לא קשורה לישראל. מה הסיבה?
בנק לאומי מחזיק במניות של בנק בארצות הברית, נשן ואלי בנק, שנפלו ביחד עם נפילות שאנחנו רואים בכל מגזר הבנקאות בארצות הברית, יותר נכון להגיד במגזר הבנקאות של הבנקים הבינוניים והקטנים בארצות הברית. למעשה בנק לאומי החזיק בעבר בפעילות גדולה, כשאותה הוא מיזג עם הבנק הזה, ובתמורה הוא קיבל מניות, הוא קיבל מניות בהיקף של 14% מהבנק, והוא מחזיק מניות בבנק האמריקאי, הוא בא להחזקה הגדול, אבל הוא כבר לא שולט ב-100% בבנק, ואולי הבעיה שלו שהבנק הזה נסחר בבורסה ומגיב לאירועים שאנחנו רואים בתחום הבנקאות בארצות הברית.
כלומר, העובדה שיש כרגע איזה משבר פיננסי אמריקאי, שקשור לנפילת בנק סיליקון ואלי בנק, סגירה של כמה בנקים קטנים, ההסתבכות של בנק פרסט ריפאבליק, ואותה בעיה שיש בנשיונל ואלי בנק, שבו בנק לאומי מחזיק 14%, בעצם הדברים האלה משתרשרים ומגיעים גם לתוצאות של בנק לאומי, או להשקעות של בנק לאומי, אבל מה הסיבה הספציפית של נשיונל ואלי בנק?
אז קשה לדעת, כלומר, בגדול מה שאנחנו רואים בכל הבנקים הקטנים בארצות הברית, זה שתי תופעות, אחת, הפסדי נוסטרו גדולים בגלל שהבנקים השקיעו באגרות חוב, שפה אני לא חושב שיש אירוע דרמטי בלאומי כמו שראינו בבנקים שקרסו בארצות הברית, והדבר השני שאנחנו רואים זה משיכת פקדונות של משקיעים, ובעצם המשקיעים עוברים, מחזיקי הפקדונות עוברים מהבנקים הקטנים לבנקים הגדולים, וברגע שמושכים את הפקדונות, אז אנחנו בעצם מתגלגל איזה כדור שלג. הפחד הכי גדול בבנקאות זה שפתאום כל המפקידים שלך באים ורוצים את הכסף בחזרה, וזה קצת מה שקורה בחלק מהבנקים בארצות הברית, ולכן אנחנו בבעיה הזאת. כלומר, לפעמים האירוע הוא פתאום איזה פאניקה שיש או שמועות שרצות, ואז אנשים רצים למשוך את הכסף, וזה מציג בשביל להפיל בנק. והמעבר עכשיו של פקדונות בבנקים קטנים לבנקים גדולים, עושה שמות בבנקאות בארצות הברית, בתחום של הריג'ונל בנק, כמו שאמרתי, הבנקים היותר קטנים.
כן, זה מזכיר לי שפעם היינו אומרים על too big to fail, ובאמת זה רק מתחזק. חשבנו שאיכשהו יפרקו את הגדולים האלה, אבל איכשהו כתוצאה מכל המשברים האלה הם רק גדלו ונהיו חזקים יותר וגדולים יותר מכדי ליפול, וזה קורה כרגע עם המשבר הזה אפילו עוד יותר.
בעיקר ג'יי פי מורגן, שכבר המספרים שלו וגודל המאזן שלו הוא קשה להאמין.
לגמרי, וראינו את איך העולם באיזה סוף שבוע אחד נחלט כולו לעזרת קרדיט סוויס, כי גם הוא גדול מדי ליפול בכלכלה העולמית בכלל, אבל חד משמעית. ולכן גם אנחנו רואים מצד שני שהממשלות בסוף מחלצות כל בנק וכל אירוע, בסוף עומדות מאחורי הבנקים, ולא משנה אם זה...
לא לוקחים יותר את הסיכוי של סיכון של לימן ברדר מ-2008 או 2009,
בדיוק.
לא יקרה כבר.
אלא אם יהיה משבר בכל הבנקים, שזה גם זה בסוף אמור להפחיד אותנו, כלומר בסוף ייגמר הכסף כדי לחלט את כל הבנקים, אבל חד משמעית, לקח לימן ברדרס מ-2008, זה שאנחנו מחלצים את הבנקים, קודם נחלט, אחרי זה נחשוב מאיפה נביא את הכסף.
אז אם זה כל כך מובן מאליו, שבעצם יש ביטוח וירטואלי אפילו אחד שאין ביטוח, גם אצלנו וגם בארצות הברית, לפי כל המקרים שראינו בשבועות האחרונים, בסוף בא הממשל, לקח את הבנק, פירק אותו, מכר אותו לאחרים והבטיח את הפקדונות. אז למה זה לא נרגע אם ככה? זאת אומרת, אותה לוגיקה שאמרת עכשיו הייתה אמורה להרגיע את השווקים, ולא היינו אמורים לראות את הצניחות האלה של 5%+ אתמול ביום מסחר אחד בבנקאות האמריקאית.
ובוא נלך לפסיכולוגיה שלנו, אחרי שסיפרתי לך שמחלצים ושהכל עובד בסדר, עכשיו אני מספר לך שהבנק שלך הוא החשוד הבא בקריסה, האם אתה תגיד אוקיי, יחלצו אותי, או שאתה תגיד, אתה יודע מה, אולי עדיף להוציא את הכסף ולהעביר אותו לאחד מהבנקים הגדולים, לצ'ייס או למורגן סטנלי, וכנראה שזה מה שעושים, כי בסוף, כמה שיסבירו לנו, כשאנחנו אומרים, רגע, כל הכסף שלי ייגמר פתאום, אנחנו אומרים, שאחרים יסמכו על ביטוח הפקדונות, ואני אלך ויוציא את הכסף ויעביר אותו לבנק גדול, וכנראה שזה מה שקורה בתקופה כזאת.
כדאי לנצל את הפסיכולוגיה הזו, אתה כאנליסט, אתה יודע, עם עין לספקולציה חביבה, היית עכשיו קונה את בנק לאומי, או קונה את אחד מהבנקים הבינוניים האלה שירדו בצורה חדה בארצות הברית?
לא בטוח. כלומר, אני חושב שהעולם הבנקאות עובר בעצם שני תהליכים בעייתיים. אחד, אנחנו מגלים שהעלאת הריבית שחשבנו שהיא תעשה רק טוב, באה עם צרות, עם מעבר של פקדונות מבנקים לבנקים, בעיקר עם הפסדים גדולים בתיקי הנוסטרו, הבנקים החזיקו הרבה מאוד אג"חים שחטפו בגלל עליית הריבית, והחשש השני הוא שהשילוב של משק שנכנס למיתון, גם אצלנו, גם בארצות הברית, ביחד עם ריביות הרבה יותר גבוהות שהופכות את תשלומי הלוואה להרבה יותר בעייתיים, הופכות את הבנקים לפחות אטרקטיביים. והשילוב של הירידות בסקטור הבנקאות מגיע בעצם בשילוב של גם הבעיה שאנחנו מעריכים שנראה פחות רווחים, את הבנקים פחות רווחיים, ואנחנו כבר רואים את זה בארצות הברית, לאיזשהו מצב שחשש באמת נראה משבר אשראי גדול, שאני חייב להגיד שבעיניי הסיכוי למשבר כזה הולך וגדל, ולכן אני לא מתלהב לקנות בנקים, בטח לא לנסות לאתר את הסכינים הנופלות ולנסות לאתר בנק שבדיוק ירד ולנחש שדווקא הוא לא יקרוס.
רגע, אתה לא מרגיש איכשהו ההתערבות המהירה יחסית של הפד, של הממשל, בלמה את המשבר הזה? למה אתה חושב שבכל זאת התפתח משבר?
אני חושב שאני דואג לא מהמשבר הנוכחי שהוא משבר של נזילות משיכת בגדולות, אלא אני יותר דואג ממשבר אשראי שהגיע על רקע הריביות היותר גבוהות והחולשה בכלכלה. מזה אני באמת חושש. זה שהבנקים מחלצים, צריך לזכור שכשמחלצים את הבנקים בסוף אין ארוחות חינם, והבנקים בסוף הדרך ישלמו גם על האירוע הזה. כלומר, הם יידרשו להחזיק יותר הון, הם יידרשו להחזיק יותר מזומן, הדרך שלהם להרוויח הרבה כסף, כלומר, אם יגידו, כשטוב מרוויחים הרבה כסף וכשרע ישר מחלצים אתכם, אז בבקשה תרוויחו פחות כסף ותשמרו איזה שהן נתודות לפני. ולכן אני חושב שהאירוע הזה בסוף כן ישפיע גם על התמחור ועל השווי של הבנקים בעתיד, וכמו שאמרתי, ובלי קשר, אני מעריך שהחשש הגדול הוא לא מהמשברים הנקודתיים האלה, בעיקר לפחות אם מדברים על הבנקים אצלנו, או הבנקים הגדולים בארצות הברית, אני חושב שהחשש הוא שנראה פגיעה בגלל ההקעת הכלכלית, ויהיה יכולת של לווים לשלם את ההלוואות שהם לקחו, תוך החשש הגדול, ולכן אני עדיין לא בהתלהבות לרוץ ולקנות בנקים בארץ ובעולם.
אוקיי, אז גם אנחנו לא קונים.
לא קונים בנקים.
טוב שעצרת אותנו בזמן.
בדיוק, לפני שהבנק נסגר, אז אנחנו כבר לא נלך
לא, זה שעות מפוצלות, אתה יכול ללכת אחרי הצהריים לקנות.
אוקיי.
אבל נוותר על זה.
אבל היום לא נלך.
אלן גלאזר, תודה רבה.
תודה רבה, אלון.
שמחתי, תודה, ביי.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
הפרשן הפוליטי שלנו, אני רוצה לקחת לך אולי 15-20 שנה אחורה, לאיזושהי ישיבה של מרכז הליכוד, שבה בחירת הליכוד דאז, לימור לבנת, אולי הייתה שרה באותו רגע, שאלה את כולם, למה באתם לפה? בשביל הג'ובים? וכל המרכז ביחד צעק, כן! והנה עכשיו, בפעם האחרונה, בשנים האחרונות, בכל פעם שהליכוד מנצח, שהימין מנצח, אז הוא מבהיר שהוא בא למשול, וכולם חושבים ומבהירים שחלק מהדיל הזה זה לקבל את הג'ובים, לשים את האנשים שלהם בכל מקום ובכל פינה. והשאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, האם עכשיו שהימין שולט בכמעט כל הסקטור הציבורי, אז לשמאלן, או למישהו שמחובר משפחתית, עם משפחה שהיא, אתה יודע, מרכז שמאלה והמפה, או מפלגה שלא בקואליציה, בעצם כבר אין סיכוי לקבל ג'וב בכיר בסקטור הציבורי.
אז השאלה היא קודם כל איך אנחנו מגדירים מה זה שמאל ומה זה ימין. והשאלה היא מה הגבול, כלומר, האם בכל תפקיד אנחנו מוכנים שיהיה מישהו שהוא בא לזיקה פוליטית, או שיש תחומים, למשל כמו רמטכ"ל, או מפכ"ל, או יושב ראש החברה הממשלתית הגדולה בישראל, חברת החשמל, שחשופה ב-30 פלוס מיליארד שקל באג"חים לשוק ההון, האם במקומות כאלה, למשל, אנחנו רוצים אנשים שהם נטולי הכשרה לחלוטין, או שבכל זאת צריך להיות להם איזשהו מושג במה שהם עושים. וזו הסוגיה שכרגע נידונה, ומה שעומד על הפרק. זה מינוי, בוא נגיד, מקצועי יחסית, לתפקיד יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, תפקיד ששנתיים לא מאויש מכיוון שכל מינוי שהביאו סוכל בדרך זו או אחרת, או שנסה בזיקה פוליטית כזו או אחרת, עוד בתקופה של ממשלת השינוי, ועכשיו מגיע ישראל כץ, שאנחנו יודעים שהוא אדם מאוד פוליטי, חזק במרכז הליכוד, יושב ראש מזכירות הליכוד, והוא מציג מינוי, הוא מציג מינוי בעצמו, מביא מינוי, מביא את עורך הדין אלונה שפר קארו, לשעבר מנכלית המשרד להגנת הסביבה, בתקופתו של גלעד ארדן, והוא מציג את המינוי, ומכיוון שאלונה שפר קארו יש לה חברת ילדות, שקוראים לה מרב לפיד, והיא במקרה אחותו של יאיר לפיד, בקבוצות הוואטסאפ של הליכוד, מתחילה איזושהי תסיסה, החל מיום שני, בשאלה האם היא מספיק ימנית או האם היא ראויה, והאם העובדה שיש לה חברת ילדות בשם מרב לפיד, ושבעבר גם יש עתיד ניסתה לקדם אותה לאיזשהו תפקיד של דירקטורית, האם זה פוסל אותה מלכהן כיושבת ראש חברת החשמל, יושבת ראש דירקטוריון חברת החשמל. כלומר, פה אנחנו מדברים על שני דברים, אנחנו מדברים קודם כל על נושא של כישורים, ועל נושא של זיקה, מה היא זיקה, או האם היא ימנית מספיק.
אבל ראינו שאפילו נתניהו, אפילו את הנהגים במשרד ראש הממשלה, ששרתו כמה ראשי ממשלות, כולל אותו וכולל את בנט ולפיד, רצה להעביר מתפקידם, כי הם העזו לשרת גם את בנט ולפיד. אז אם זה קורה בנושאי משרה, שאני לא יודע איך להגדיר אותה, את הנהגים, אבל פחות בכירים מיושבת ראש חברת החשמל, אז למה שזה לא יקרה בתפקיד הזה, שהוא תפקיד מאוד יוקרתי, עם הרבה מאוד עוצמה?
אתה צודק, וזה מה שמתחיל להטריד, והדוגמה הנוספת שמטרידה אותנו, אחרי הנהגים, שכנראה זה באמת גם רוח המפקד, שכנראה שורה עכשיו על, על אותן קבוצות ביביסטיות בטוויטר או בקבוצות הוואטסאפ, והדוגמה הנוספת והחמורה שאנחנו עדים לה בימים האחרונים, היא הסיפור של גלית דיסטל אטבריאן, שרת ההסברה החדשה. היא עצמה, שכמובן אינה חשודה בשמאלנות בינתיים, מביאה לממשלה ביום ראשון מינוי של מנכ"לית, במשך כמה חודשים חיפשה, מצאה, מביאה מינוי של מנכ"לית מטעמה למשרד הזה, ובמזכירות הממשלה דווקא בוחרים להצניע את המינוי. לא כל כך מציגים אותו, מוסיפים אותו ברגע האחרון לסדר היום של הישיבה, לאחר אישור המינוי לא מוציאים שום הודעה על כך, שהמנכ״לית הזו, גלי סימרה, דוקטור גלי סימרה מונתה, ועולה תהיה למה, זאת אומרת, למה כל כך בממשלה הזאת עוד, זה מינוי ראשון של מנכ״לית, המנכ״לית היחידה.
נכון, נכון, עד שיש הזדמנות לבוא ולהגיד שאנחנו גם בעד נשים, למה?
או בדיוק, זאת אומרת, משהו להתהדר בו, משהו לנופף בו, לכאורה, לנוכח המצב העגום של, של הממשלה, ואז אתה נכנס לקורות החיים של אותה מנכ״לית נבחרת, ומסתכל ורואה שיש לה, בוא נגיד, קורות חיים קצת לא שגרתיים עבור הממשלה הזאת. היא פעילה חברתית, היא דוקטור למגדר, היא מזרחית, קצינה, לסבית מוצרת, פועלת לטובת קירוב לבבות שלא נדע בחברה הישראלית, ואז מתברר שגם זה עשוי לפסול, מכיוון שזה לא ימני מספיק, ואז מתחילות בקבוצות הוואטסאפ ובטוויטר כל מיני אמירות כמו מה מנחיתים עלינו שמאלנית כזאת, מה חסרים אנשים טובים בימין שהם יכולים למלא תפקיד של מנכ״ל משרד ממשלתי, מה פתאום גלית דיסטל, אנחנו מוכזבים ממך, ככה את מתנהגת, את יורקת לנו בפנים, את שמה עלינו פס, מה זה המינוי השמאלני הזה, ולאט לאט כמו שאתם מבינים, שאנחנו מוסיפים את המקרה של הנהגים, ואת המקרה הזה, ואת המקרה של ישראל קאס, שזה כבר מגיע ממש לכתי איזשהו עליהום על מינויים שמביאים שרי הליכוד עצמם, שאינם ימניים מספיק לדעת גורמים כאלה או אחרים בתוך מחנה הימין, זה באמת מתחיל לשאת איזושהי הרשת של מקרטיזם, הרשת של צד מחשפות, על רקע ביביסטי.
אבל תשמע, זה בעצם, אתה מדבר פה על סיטואציה שונה לחלוטין מה שהיה בעבר. בעבר היה מרכז, והיו מביאים אליו פעם בכמה חודשים, אם הוא היה מתכנס, ושם אפשר היה להגיד בעד מי אתה או נגד אתה, נגד מי אתה, אבל עכשיו בעצם קבוצות הוואטסאפ עם רשתות חברתיות, עם המהירות הזו שבה כל אחד מביע את דעתו בשנייה ומפיץ אותה וכולי.
בצורה אלימה.
לא, בצורה גם אלימה ואגרסיבית. תכף אני אספר סיפור שגם סיפר לי בכיר בליכוד. אתה יודע מה, אולי אני אספר אותו עכשיו, כי הוא ממש זה. מתקשר. סיפר לי בכיר בליכוד שבזמנו כשערב הקמת הממשלה רצו לאסוף חתימות לחוק דרי הראשון שיאפשר את מינויו לשר, והגיעו אליו כמה אנשים ואמרו לו טוב תחתום על הצעת החוק, אז הוא אומר אני צריך לקרוא אותה, אז הוא אמר, אז אמרו לו לא חייבים לחתום עכשיו, אז הוא אומר חבר'ה אני לא חותם לפני שאני קורא, תנו לי לקרוא, והם תצבנו קצת וזה, אז הוא אמר, אל תדאגו, עד סוף היום אני כבר אחזור אליכם. וברגע שהם יצאו, פתאום התחילו דיונים בקבוצות הוואטסאפ של הליכוד, והתחילו להשמיץ אותו ולערער ולהטיל ספק בשאלה אם הוא איתך או לא איתך.
בנאמנות.
בדיוק, בנאמנות שלו. ואז שאלתי אותו, אז מה קרה? אז הוא אומר, אז עד סוף היום חתמתי על החוק הזה. אז אמרתי לו, אז ההבדל בינך ובין הצייטנים זה 5 או 10 שעות שהפרידו בין אלה שחתמו בלי לקרוא ובין אלה שחתמו עם לקרוא. אז הוא אומר לי, כן, זו האמת. אז השאלה אם כרגע הקבוצות וואטסאפ האלה מנהלות את הליכוד בכל ההקשרים האלה של מינויים.
זה הרושם שנוצר, זאת אומרת, אנחנו באמת, הדינה הזאת למעשה, עדה לאותם תהליכים שקורים בתוך מפלגת השלטון ולמאבק שיש למעשה בין הליכוד המסורתי האידיאולוגי לבין הכוחות החדשים, אנחנו קוראים להם הביביסטים, אבל הכוחות החדשים והיותר אלימים וקיצוניים שאנחנו רואים אותם מתרוממים במהלך השנים, השנתיים האחרונות. ועדות מעניינת למה שאתה מעלה כרגע וגם לסיפור שהבאת, בוא נגיד, בא מקק"ל למשל. גם שם יש לנו איזשהו סיפור, יש איזשהו הסדר פוליטי שאליו הגיעו הליכוד ויש עתיד, במסגרת הג'וביאדה שקק"ל מציעה למפלגות, יש שם חלוקת ג'ובים מוסכמת שנעשית בין המפלגות השונות, כל מפלגה מקבלת את הג'ובים שלה לפי איזשהו מפתח מסוים, ומתנהל שם הליך רוטציה, זה מתנהל כך שנים, והנה הליכוד ויש עתיד סוגרות ביניהם על איזשהו הסדר, שבמסגרתו אחת החברות של קק"ל, חברת בנייני האומה, התפקיד של יושב ראש אמור לעבור מידי הליכוד לידי יש עתיד. הנה החלטה שמתקבלת במנגנון הליכוד הרשמי, במסגרת הזאת דוד שמרון, כן כן, אותו עורך דין דוד שמרון, בן דודו של ראש הממשלה ופרקליטו לשעבר, הוא מכהן היום כיושב ראש החברה הזאת, הוא אמור לפנות את כיסאו, יש עתיד אמורה לקבל את הכיסא, ולשם מתעתד יושב ראש אופוזיציה יאיר לפיד למנות את מנכלית משרדו לשעבר נעמה שולץ, כדי שהיא תכהן כיושב ראש תחתיו. והנה, כמו שאתה מתאר, מתחילות בקבוצות הוואטסאפ החתרניות, מתחילות לחתור נגד אותו דיל שהליכוד סגר עם יש עתיד, הדיל הרשמי, ולהגיד מה פתאום מכניסים שמאלנים לכיסא הזה, מה פתאום הליכוד מוותר על כוחו, בשביל מה הלכנו והשגנו 64 מנדטים, בשביל שנתחיל לוותר על תפקידים, על חלוקת תפקידים כאלה ועל ג'ובים כאלה, והם מנסים היום לסכל את המינוי.
יש קבוצות וואטסאפ וקבוצות בטוויטר, טלגרם, איפה שזה לא יהיה, עם גרעין מאוד אלים ולא בהכרח גדול מאוד, אבל שמושך את כל השיח למקום מסוים, ובכל מקום שבו, אתה יודע, נכנס מישהו שנראה או מהמרכז או שמאלה ממנו, אז ישר הם תוקפים ומביכים מאוד את חברי הכנסת, ובעצם מנהלים את חברי הכנסת ואת השרים.
נכון. אפשר לומר אפילו שהדברים האלה, אתם יודעים, משתקפים גם במה שקורה כרגע עם הנושא של הרפורמה המשפטית. שימו לב להפגנה הגדולה, הפגנת המיליון במרכאות שנועלה בשבוע שעבר. תספרו כמה שרים בכירים של הליכוד ישבו על הבמה הזאת. לא תמצאו דרך אגב חוץ מיריב לוין וישראל כץ, נדמה לי שהגיח לשם על איזה זמן קצר. לא תמצאו שרים בכירים נוספים. זה די מדהים, כל כך הרבה שרים יש לליכוד, אף אחד מהם לא מצא לנכון להגיע לאותה הפגנה, ונשאלת פה השאלה, האם אנחנו עדים בעצם, אתה יודע, לשתי מפלגות בתוך מפלגה אחת, והיד של מי היא העליונה, זה עדיין בסימן שאלה.
כן, טוב, אז אם פעם תקפו את הדיפ סטייט ואת הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, יכול להיות שיש את מרכז הליכוד שבתוך מרכז הליכוד שבתוך מרכז הליכוד, אבל תשמע, צחוק צחוק והכל, זה קצת מפיונרי כל השיטה הזאת, כשיש איזו חבורה של אנשים שדרך ליבוי יצרים ואלימות, בינתיים מילולית, אבל איך תדע בעתיד, בעצם מכתיבה לכולם כי חוששים להתעמת איתה.
ונכנסת גם למינויים, זאת אומרת, אחרי שהיא הצליחה להשתלט די חזק לסדר יומה של הממשלה ולכבוש את המדיניות שהיא קידמה במהלך החודשים הראשונים, שימו לב דרך אגב שהממשלה הזאת לא קידמה שום דבר כמעט שנוגע לניהול או לטיפול השוטף והקריטי של המדינה, אתם ודאי חוזרים כן, ומזכירים כן. את זה בכל אחת מן הזה. זאת אומרת, נכבשנו, סדר היום של המדינה נכבש בידי אותה, באותן אמירות קיצוניות או קו אג'נדיאלי הקיצוני שאותה מריצה אותה קבוצה, ומי שזה הצליח, למה לא להיכנס גם לתחום המינויים?
כן.
עצוב ומדכן, נמשיך לעקוב אחרי זה.
תודה רבה, אבי.
תודה, תודה.
תודה.
זהו, עד כאן להיום האינטרסנטי ולשבוע הזה. אתה לא קיבלת שום הצעה לשום מינוי פוליטי, לדעתי גם לא תקבל עד השבוע הבא, אז תתייצב לא, כאן ביום ראשון כרגיל.
חשבתי להתמודד על כמה תפקידים פנויים, אבל לאור כל מה שאמרנו פה בשלוש שנים האחרונות, אני חושב שהסיכוי שלי לא גבוה. אז כנראה שנמשיך להגיש את הפודקאסט הזה בשבוע הבא.
הייתי אומר שהוא לא קיים, שהוא לא קיים בדיוק, אז תבוא ביום ראשון, אני גם אבוא כי אני באותו מצב. זהו, נודה למאיה וניסן ודן ברומר שעורכים אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל, סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
סוף שבוע נהדר.